את המילה צבאות. עשי התובנה, אך שביעת גומלך אותו, אך יקם השם את דברו. ותשב האישה ותלד בנת גומלה אותו, והנה, לפסוק הזה רציתי להגיע, בסדר? ותעלה ממה כאשר גמלת הוא בפרי, סוף סוף שמואל עולה למשכן, הוא כבר בוגר, בפרים שלושה בהפחת קמח ונבל יין, ותביאו בית השם שילו והנער נער. זאת אומרת, היא עושה פה כנראה קורבנות תודה והתרגשות גדולה מאוד. הנער נער, פרושו של דבר שגם בגיל הוא נער וגם באישיות שלו נער. נער זה לא רגיל, נכון? כתוב על יהושע נער לא ימיש מתוך העול, יהושע בן נון. בן כמה היה יהושע כשכתוב לו שהוא נער? אתם יכולות לעשות את החשבון, הוא מת בגיל 110. הוא מת 14 שנים אחרי שנכנסו לארץ ישראל, זאת אומרת שהוא נכנס לארץ ישראל בגיל 96, נכון? והנער נער, ויהושע נער, יהושע בן נער לא ימיש מתוך העול, זה כבר במדבר. זאת אומרת, הוא היה בטוח יותר מ-56. בגיל 56 פלוס הוא היה נער. למה? כי נער זה ביטוי לגיל וביטוי למצב נפשי. מה זה נער? נער זה מי שמנער את כל מה שצריך לנער. נער זה מי שהוא לא מאובן, לא מסויד, לא כפוף לכל מיני תבניות ובתי כלא שהכניסו את הנפש שלנו לתוכם. זה קורה בדרך כלל בגיל הנעורים. בגיל הנעורים אנחנו עדיין שומרים ביתר קלות על החירות, על הרעננות, על האני שלנו. אנחנו יותר מוכנים לשלם מחירים כבדים כדי להיות אמיתיים מאשר בגיל שאחר כך צריכה משכנתה והמון מחויבויות אחרות. אז יש כאלה שהם נעורים, גם ילדים, אתם יודעים, כולנו ילדים בגיל הילדות, אחרי זה יש כאלה שאיבדו את זה. אשרי מי שתמשיך להיות ילדה עד 120. ככה זה גם גיל הנעורים. כחיצים ביד גיבור, אשרי מי שלא מוותר על החיצים האלה ולא זורק אותם לאיזה בוידם כשהוא מגיע לגיל 21. אז הנער נער, הוא גם בגיל נער וגם באישיות שלו נער, בסדר. מה קורה עכשיו? פסוק כ"א. וישחטו את הפר והביאו את הנער אל עלי. הפסוק הזה מובן? יש לכם קושיות על הפסוק? משהו את לא מבינה? וישחטו את הפר והביאו את הנער אל עלי. אתם מבינות פה כל מילה הפסוק, נכון? אז מה אתם לא מבינות בפסוק? אני לא שומע, אם אתם מנסות לומר משהו, אז היה שם איזה מה הקשר בין שני חלקי הפסוק? צריך להיות קשר בין שני חלקי פסוק, נכון? וישחטו את הפר והמלפפון ירוק. זה, את מבינה כל מילה, את לא מבינה מה הקשר. אז איך הגמרא אומרת? משום דשחטו את הפר הביאו את הנער אל עלי. יש פה איזה רציונל, יש, לכל פסוק יש משמעות, זה לא הרמות של מילים שדוחפים אותם בתוך פסוקים. נכון? אז כל מילה מובנת, רק הקשר בין שני חצי הפסוק לא מובן. התשובה היא שכן, בגלל ששחטו את הפר הביאו את הנער אל עלי, רק חסר לנו ידע. את הידע הזה נצטרך לאסוף מתוך הפסוקים. בואו נמשיך. ותאמר, חנה אומרת, לעלי כנראה, בי אדוני, חי נפשך אדוני. מה זה בי אדוני, חי נפשך אדוני? מה זה בי אדוני? שבועה, נשבעת לך. חי נפשך, אדוני, מה זה? זה פעמיים היא נשבעת, נכון? נשבעת לך, במה היא נשבעת? בחיים של אלי. לא יודע אם זה כל כך הצחיק את אלי, שנשבעה בחיים שלו. אבל זה מה שהחליטה לעשות. נשבעת לך, בחיים שלך אני נשבעת לך. שמה? אני האישה הניצבת עמך בזה להתפעל לשם. בסדר, אל תשבי, מה קרה? חנה הייתה צריכה להגיד לאלי, שלום אלי, זוכר לפני כמה שנים? זה אני. במקום להגיד זה, אני אומרת, נשבעת לך, בחיים שלך נשבעת לך. אז מה הקושייה? למה היא נשבעת? כשאתה הולכת להגיד למישהי, אתה פגעת, אני צריך בדרשת, אני נשבעת לך, בחיים שלך נשבעת לך. כשהיא נשבעת, סימן שיש פה, מתי נשבעים? אולי בעוד של אמון? אולי. הקושייה הראשונה, מה הקשר בין שני חלקי הפסוק? הקושייה השנייה, מה את נשבעת? מה את נשבעת פעמיים? כשנשבעתי במצוקה. מתי מי שנשבע? כשלא בוטחים בה או לא מאמינים לה, ולא בטוח שלא האמינו לה, או שיש פה איזה בעיה, יש פה בעיה, בעיה קשה. אני האישה, אני, מה, מישהו חושב שזה לא את? יש פה איזה שערה שמתחבאת בפסוקים, נכון? אל הנער הזה התפללתי. מה היא מתכוונת לומר?
מה התוצאה של
אכפתי הדבר הזה. מה? למה לא? ויתן לי השם את שאלתי השעתי ממנו, התפעלתי על מה, זה הילד שהתפעלתי עליו, בסדר. וגם אנוכי שלטיעו להשם כל יום שלום ושאו להשם, והשתרחו שם להשם. אז יש לנו פה איזה מאומה בפסוקים שאנחנו לא מבינים אותה, הגמרא אומרת ככה. משום דשחטו את הפר, הביאו את הנער האלי, כן. משום שהגמרא מספר איזה סיפור שבהתחלה יראה לכם לא הגיוני, אבל לאט לאט הוא יראה לכם הגיוני. לא כל כך לאט, אבל אחרי זה הוא יראה לכם הגיוני. מה הסיפור? מביאים את הפרים האלה למשכן ורוצים לשחוט את הפר, אבל מתעכבים שם ולא שוחטים את הפר. ושמואל הוא ילד קטן, הוא בן 3-4, אז הוא אומר, למה לא שוחטים את הפר? אז אומרים, כי מחכים, הלכו לקרוא לכהן. ואז שמואל אומר, בכלל לא צריך כהן בשביל לשחוט פר, כל אחד יכול לשחוט את הפר, גם ישראל, גם אישה, כולם יכולים לשחוט את הפר. אז הם אמרו לו, מאיפה אתה יודע? אז הוא דייק להם בפסוקים שכל מצוות הכהונה היא רק מהולכה. הולכה זה כשמקבלים את הדם, יש כלי שמצמידים לאיפה ששחטו את הדם, את הפר, מקבלים את הכלי בדם ואז זורקים אותו למזבח. רק אז כתוב כהנים, לפני זה לא כתוב כהנים. אז הם מאוד מבולבלים, כי בבית, כי במשכן שילה, רק כהנים שחטו. והילד הזה מראה להם בפסוקים שזה לא ככה. זה נראה לכם קצת מוזר שהם בן 3-4 יכול לדייק בפסוקים, נכון? אז עוד מעט נתמודד עם זה ונראה שזה לא מוזר. אז הם מביאים, הולכים לאלי ואומרים לו, תשמע, אלי, לא נעים, אבל הילד הזה אומר ששחיטה, המונח ההלכתי זה שחיטה כשרה בזר, זר זה לא כהן, בסדר? בית המקדש לא מוזר, מתכוונים לא כהן. שחיטה כשרה בזר, אז אלי אומר לו, מאיפה אתה יודע את זה? הוא מראה לו, ואז אלי אומר לו, זה דו שיח שהגמרא שומעת בפסוקים, בסדר? אלי אומר לו, אתה צודק, אבל אתה מורה הלכה בפני רבך. והמורה הלכה בפני רבו חייב מיטה, מיטה בידי שמיים. אז בגלל ששחטו את הפר, והביאו את הנער אל אלי. אמרו לו, זאת אומרת, הייתה מאומה בשליטת הפר, מאומה שמכוחה היה צריך להיווצר איזה דיון בין הנער לבין אלי. ואז אלי מחליט שהוא חייב מיטה בידי שמיים. מיטה בידי שמיים, מה זה אומר? שהשמיים יהרגו אותו מתי שהוא. אבל אלי רוצה כבר שזה יקרה. אלי יכול לעשות שזה יקרה. יש כאלה אנשים, אתם יודעות. כתוב על רש"י, רבי שמעון בר יוחאי, שיצא מהמערה אחרי שהוא היה צריך להתחבות שם 13 שנים, ואז הוא פגש את זה שבגללו הוא נכנס למערה. אז רשבי אומר, עודנו לזה בעולם, נתן בו עיניו ועשהו גן של עצמות. יש כאלה שלא כדאי להסתבך איתם, בקיצור. יש כאלה אנשי קודש, אני מתכוון, שהם יכולים לגרום שמיטה בידי שמיים תגיע לעולם. אז אתה הורה את ההלכה בפני רבך, ומי שאומר ההלכה בפני רבו חייב מיטה. מי שחייב מיטה בידי שמיים, התורה אומרת שהוא ימות לפני גיל 60. ושמואל באמת מת בגיל 52. אבל אלי רצה שזה יקרה עכשיו, כן.
אלי הוא לא כהן בעצמו?
אלי הוא כהן בעצמו.
למה הוא לא יכל?
הוא יכל, רק לא היה שם. במשכן שילה הקפידו שהשוחטים יהיו כהנים. ובגלל זה עיכבו את הקורבן, כי לא מצאו כהן. ושמואל אומר להם, מה פתאום? גם אני יכול, כל אחד יכול. גם אמא שלי יכולה. ועל זה הולכים, מביאים אותו לאלי, ואלי אומר, אתה צודק, אבל עשו לך, זה שאתה צודק זה לא מספיק, כי עברת על בעיה אחרת. וכשחנה שומעת שאלי רוצה להרוג את שמואל, זה לא בדיוק להרוג את המדינות, כי זה לא בידיים, זה לא מובן. ברוך השם, אני גם לא יודע איך זה. אז מה היא אומרת לו? אז היא נשבעת, השבועה הזאת היא בגלל השבועה הכפולה הזאת, כי חנה פה בסערה, היא נלחמת על הבן שלה. ואת אומר, בי אדוני חי נפשך, אדוני, נשבעת לך. אני האישה הניצבת ממך בזה להתפלל השם. איך תהרוג אותו? מה תהרוג אותו? אני האישה הניצבת ממך בזה להתפלל. אז כל מה שאומר עכשיו זה גמרת מסר ברכות, היא נשמעת מאוד מוזרה לאט לאט נבין אותה יותר. אז אלי אומר לה, תעזבי אותי, תשחררי אותי, ואני אתן לך בן יותר טוב ממנו. אז מה היא אומרת לו? אל הנער הזה לא רוצה בן יותר טוב, אני רוצה אותו. כן. מתכוונים למי? מורה הלכה בפני אבא ואמא? לא. אין לך את הבעיה הזאת, אין לך מישהו שהוא רביך. נכון? תחיית 120 דקות יש מבדי קשה. רבו זה מישהו, או גדול הדור, את מבינה, את ליד הרב עובדיה, ואת אומרת במקומו הלכות. אלי היה גדול הדור. או מישהו רבך מובהק. אין היום כמעט בשום מצב רב מובהק, כי רב מובהק זה מי שרוב תורתו למד ממנו. והיום אין דבר כזה, כי אז הם למדו בעל פה. היום אנחנו לומדים מהחומשים, מהספרים, מההלכות. אלא אם כן את החלטת שמישהו או מישהי היא מורת הדרך שלך. אז אפשר להירגע, בסדר? בתחום הזה לפחות. אתם לא תיקלו לסיטואציה בעזרת השם. לא, לא, זה לא קשור להורים. זה ממש לא קשור להורים. גם זה לא קשור, דרך אגב, את יכולה לחשוב שהרב עובדיה יוסף טעה, או הרב קוק טעה, למשל. יש הרבה מחלוקות של תלמידים על רבותיהם, אבל הם לא אומרים הלכה. הם לא אומרים, עזבו, זה מין סגנון כזה שהוא לא מבין, ואני מבין. זה הבעיה בסגנון, באירוע. מותר ללכת לרב הכי גדול להגיד לו, הרב, אני לא מבינה, לפי דעתי נראה לי זה הפוך. להורות הלכה זה להוציא לביצוע, להגיד לכולם, אתם תשמעו לי, אל תשמעו לו. בסדר, סיטואציה נדירה מאוד. כמו שכתוב פה, ששמואל אומר לכולם, אתם לא צריכים לחכות. אלי אמר, שכהן, הוא אומר לא כהן. מותר לו לטעות, הוא ילד בן 4, נכון? או בן 5. אבל אם פתח פה דו שיח מוזר, אומר, אני רוצה להרוג את המציאות, וחנה אומר לו, דיר בלק, והוא אומר, תעשי לי טובה, אני חייב להרוג אותו. זה לא הוא חייב להרוג אותו, זה שמיים חייבים להרוג אותו. אבל היא אומרת, אני לא מבטרת, והוא אומר, אני אתן לך ילד יותר. מה אני אתן ילד יותר? אני רוצה אותו, לא רוצה ילד אחר. אז קודם כל תראו מי זה אלי. אלי זה אחד שחושב שהוא יכול להרוג בידי שמיים. לא משנה אם אתם מבינות אותו, מסכימות איתו או לא, לא כל אחד יכול לתת בו עיניים ולעשות הוגה של עצמות. מדובר ברמת קודש מאוד מאוד עליונה. אלי זה גם אחד שיכול להבטיח לחנה שמה, שהוא ייתן לה בן יותר טוב, לא רק ילד. הוא לא סתם מדבר, יותר טוב משמואל הנביא. וואו, מה זה יכול להיות, נכון? אז כל הוא קדוש, אנחנו לא מבינים אותו, מאוד לא מבינים אותו. אם זה מיטב ידי שמיים, מה זה העסק שלך, אתה מבין, נכון? תן לשמיים לעשות מה שהם רוצים. למה להתערב פה עכשיו? אבל אלי לא חושב כמונו, אלי חושב שהוא שליח של השמיים, אלי חושב שמה שהשמיים רוצים הוא צריך לעשות. אז אלי הוא חושב שהוא צריך להרוג אותו, וחנה אומרת לו, אבל אני ניצבתי עמך להתפלל. אז תראו, כל הסיפור הזה הוא סיפור עצוב, כי רוצים להרוג פה ילד, אבל בואו ניקח דוגמה מסיפור שרוצים להרוג ילד. ילד חס וחלילה נהרג בתאונת דרכים, בסדר? אז אמא שלו אומרת, זה לא יכול להיות, כי אני האישה ניצבת עמך בזה להתפלל, ואני רוצה אותו. אז חנה אומרת לאלי, אני נשבעת לך שאני... אז אלי, למה? התשובה, אני אתן לך ילד אחר, היא תשובה בלתי נסבלת. תשובה לא אנושית, ככה זה נשמע, נכון? מה אני אתן לך ילד אחר? בסדר? אני שברתי לך את ה... לא שברתי לך שום דבר. אבל נניח שקלקלתי לך את הספר. אני אקנה לך ספר אחר, בסדר? שפכתי לך את הקפה, אני אכין לך קפה חדש. אבל לא אומרים, אני ארוג לך את הילד, אני אביא לך ילד חדש. ילד זה לא... פס יצור, ילד זה לא מוצר, ילד זה לא משהו שאני אביא לך משהו במקום זה. זה מין תשובה הזאת, אני אביא לך משהו במקום זה. ברור שחנה תגיד על הנער הזה התפעלתי, לא רוצה במקום זה. השאלה היא לא למה חנה לא רוצה ילד אחר. השאלה איך אלי מעלה טיעון כזה בכלל, נכון? זאת השאלה. בעצם יש פה דו שיח של חנשים, מה שיש פה. השאלה הגדולה היא למה חנה רוצה שהבן שלה יגדל אצל אלי, זאת השאלה. למה היא הקדישה אותו להשם שהוא יגדל משכן שלו? המקום הכי לא מתאים לילד הזה לגדול זה משכן שלו, משתי סיבות. הסיבה החיצונית זה מה שמתואר בפרק ב', איך האווירה במשכן שלו היא גרועה מאוד מבחינה רוחנית. זה מקום שממש לא כדאי לגדל ילד שמה במשכן שלו. אבל זו השאלה החיצונית. השאלה הפנימית היא, גם משכן שלו הוא מקום קדוש, יש מחלוקת עמוקה בין חנה לבין משכן שלו, אנחנו זוכרים את זה. חנה התפעלה למרות האווירה במשכן שילה, ולא בגלל האווירה במשכן שילה. אז איך את רוצה לגדל ילד במקום שהמסר שלו הוא כל כך שונה מהמסר שלך, מהאמת שלך? מה את מפסידה, אנחנו מבינים. מה היא מרוויחה? מה חנה מרוויחה בזה שאלי יחנך את הילד הזה? מה היא מרוויחה? חוץ מזה שאלי הוא איש קדוש. כן, הוא בהחלט איש קדוש, איש אלוקים נורא וקדוש. הוא כולם שם אנשי אלוקים קדושים. תראו, פעמיים אלי נפגש עם חנה. פעמיים. שני ויכוחים יש. אתם זוכרו את הפעם הראשונה כשהוא רואה את חנה מתפללת, ומה הוא חושב? שהיא שיקורה. הסירי ינק מעלייך, נכון? בשני המקרים הוא רואה את חנה, בשני המקרים הוא לא מבין אותה, הוא לא מתחיל להבין אותה. הוא טועה בגדול. הוא ראה את התפילה הכי קדושה בעולם, והוא חשב ששיקורה. וכשחנה מסבירה לו שהיא לא שיקורה שהתפללה, אז הוא אומר, לכי לשלום ואלוקי ישראל ייתן את שאלתך שאלת מימו. זאת אומרת, הוא מבין את חנה, הוא מסוגל להבין את תפילת חנה? לא, הוא לא מבין את חנה. הוא ממש לא מבין את חנה. כי חנה אומרת, אלוקים נמצא בתוך הלב שלי, נכון? ואלי אומר, לא נכון. הלב שלי הוא חסר משמעות, העולם הזה הוא חומרי. אלוקים נמצא רק בתוך התורה. זוכרו, דיברנו על זה הרבה? אני לא אחזור, מה שדיברנו, דיברנו. אלי הוא הרב של כולנו שאומרנו את אלוקים אפשר למצוא בתוך התורה, בתוך ספרי ההלכה, בתוך הספרים שלמדו מהתורה. וחנה הייתה תלמידה שלו הרבה שנים, גם עכשיו הייתה תלמידה שלו, אבל היא יצאה ובנתה קומה אחרת, היא אמרה, לא, אם את קשובה ומתמסרת ושייכת לתורה, את יכולה לגלות אלוקים גם בליבך. זה חנה אומרת, זה אלי לא מסכים עם זה. אלי לא יסכים עם זה עד אחרון ימיו, ואנחנו נראה את זה. לא יסכים עם זה עד אחרון ימיו, אתם זוכרות איך אלי מת. בואו תדפדפו לפרק ד' ותראו איך אלי נפרד מן העולם. יש מלחמה כבדה מאוד בין ישראל לבני פלישתים. אני בפרק ד' פסוק ט"ז. ויאמר האיש של אלי, אנוכי הבאנו לנערך ואני מנערך נעשת היום, ויאמר מה היה הדבר בני? ויען המבשר ויאמר נעש ישראל לפני פלישתים, עם ישראל הפסידו. וגם מגפה גדולה הייתה בעם, עשרות אלפים נהרגו. וגם שני בניך מתו, הופני ופנחס, ואהרון האלוהים נלקח. פסוק י"ח. ויהי כי אזכירו את אהרון האלוהים, כל הזמן הוא החזיק מעמד. מתי הוא לא החזיק מעמד? כי אזכירו את אהרון האלוהים, ויפול מעל הכיסא האחורני ועד יד השם, ותשבר מפקדו וימות. הוא חי ומת על התורה. כל החיים שלו זו תורה. החיים של אלי, מרגע שנולד, לא יודע מה, מרגע שעמד על דעתו לפחות, בסדר? אבל עד אחרון ימיו הוא תורה, תורה, תורה. זה החיים שלו. וזה גדול וזה ענק, אבל חנה גם אומרת תורה, אבל חנה אומרת שהתורה לא נמצאת רק בארון האלוקים. אם אני קשוב ומתמסר לארון האלוקים, אז אני מוצא את אלוקיי גם בקרבי, זה מה שחנה אמרה. אז הוא אומר לה, את שיכורה, כי את עסוקה בעצמך. והיא אומרת לו, לא נכון, אז העצמי שלי גם דבר השם. אז הוא מברך אותה, אבל הוא מברך אותה למרות שהוא לא מסכים איתה. וגם פה זה קורה. יש פה איזה ויכוח מאוד גדול בין אלי לבין חנה, ויכוח של חרשים ככה זה נראה. משום שהוא אומר לה, אני רוצה להרוג אותו בידי שמיים. אבל היא אומרת לו, אני התפללתי. נו, אז מה אני אעשה שהתפללת? וילד שנהרג בתאונת דרכים, וילד שנהרג בפיגוע לעולם, וילד שנהרג במחלה. אז מה נעשה? זה עצוב מאוד וזה כואב מאוד, וכל אמא התפללה אל הנער הזה. מה אפשר לעשות? מה אפשר? יש פה חוקים נסתרים, עצור תמים פה או לא, לא כל דבר אנחנו מבינים. זה מאוד עצוב לך, זה עצוב גם לנו. מבחינת אלי, החוקים הרוחניים הם כמו חוקים פיזיקליים. אם מבחינת אלי כתוב באיזה ספר שמי שעשה משהו חיה מיטה בידי שם, אנחנו לא חווים את זה ככה. אנחנו אומרים, יאללה, תעביר אותה, נכון? אם מישהו חטף פגז בראש, זה עצוב לנו מאוד, כן? מוחמד חטף פגז בראש. עצוב לכם מאוד, כן? אבל מה היה? זה החוקי הפיזיקה, נכון? יעזור עם אמא של מוחמד תבכה. זה החוקים. מבחינת אלי, החוקים הרוחניים הם יותר חזקים מהפיזיקה. החוקים הרוחניים, פירושו של דבר חייב בידי מיטה בידי שמיים, זה הרבה יותר טוטלי מאשר פגז בראש. זה אלי נמצא שם, דיברנו עלי כבר כמה, נכון? ולכן חנה אומרת, אני האישה נמצאת ונשבעת לך, נשבעת לך. מה, אין מה לעשות, חנה, אין מה לעשות. מבחינה רוחנית, הילד הזה מת, ככה אלי חושב. רוחנית זה מה שחשוב בעיני אלי, זה מה יש. אין, מה את מבקש בני? אבל היא לוחצת. אז הוא מציע הצעה מאוד טיפשית, אני אתן לך ילד אחר, אבל אתם חושבות שהיא לא טיפשית באמת. זה מה יהיה, זה מה שהוא אומר לה. חנה, זה לא קשור אליי. זה לא קשור אליי. אלוקים לא נותן חיים למי שמורה לך לפני רבו. אבל הוא אומר, אני לא אבטר, אני אין הנענף. אז הוא אומר, אני אתן לך מישהו אחר. לתת מישהו אחר זה, 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 זה מנחמי משפחה שאיבדה את הילד בעזרת שם השם יבשר לכם בשורות טובות ותזכו לעוד נחמות. כן, זה מה שהוא רוצה להגיד לה. אבל אז הוא אומר, הנער הזה התפללתי, אז מה הוא צריך להגיד לה? אז מה עם הנער? אז מה אני אעשה? אלוקים יותר גדול ממני, אני לא מחליט. אבל באופן לא מובן, אלי מתקפל. אני מנסה להגיד משהו שהוא יכול להיות פשוט ויכול להיות מורכב, והוא בעצם שניהם ביחד. אני מנסה לדבר על עקרונות ועל פתיחות. כי אלי הוא יכול מאוד לבלבל, אפשר לתפוס אותו מאוד בשטחיות, או אי אפשר לתפוס אותו בשטחיות. משום שאנחנו מדברים על סגירות ופתיחות. אלי נראה לנו אדם מאוד מאוד סגור. ואלי יש את האמת שלו, והאמת הזאת לא יזיזו אותה מילימטר ממנו. הוא מסר את הנפש, היו לו מיליון קושיות. אלי יש לו דרך רק תורה. למען זה הוא מוסר את לבבו, נפשו ומאודו בכל יום ובכל רגע. זה לא פשוט, זה לא אם אני ימנית או שמאלנית. מה אכפת לך להיות ימנית, להיות שמאלנית, או להצביע ליאיר לפיד, או להצביע למפלגת הקשישים? מה אכפת לך? שים פתק. הדעות שלי זה לא איזה מפלגה הוא שייך, הוא בעד המדינה או בעד שפעמיים המדינה. זה דעות שתברו ממנו חיים עם מסירות אינסופית, מסירות נפש ממש. את לא יכולה להיות עם מסירות נפש אם את פלורליסטית. את לא יכולה. את לא יכולה להגיד, אולי את צודקת, אולי אני צודק, אולי זה. אם את אומרת אולי, את לא תמסירי את הנפש. לא רק שלא תסכימי למות למען משהו. גם לא תסכים עם מה לשלם מחירים כבדים מאוד. כי אולי זה לא בטוח, ואולי הוא צודק, מה יש? ואולי זה לא נכון. האידיאלים ורעיונות מבקשים, זה לא דיבורים. זה לא את בעד איכות הסביבה, נגד איכות הסביבה, זה לא אמירות כאלה. תצאי במוצאי שבת, נו משעמם לך, את תצאי להפגנה למען, למען מה? למען משהו, אם יהיה זמר טוב, אז בכלל יהיה נחמד לצאת להפגנה הזאת. זה לא ככה, דרך כזאת כמו שלילי, זה דרך עם מסירות נפש בלתי, בלתי נתפסת בכלל. כל החיים, הוא לא אחד, מה הוא לא עשה בשביל להיות דבק בתורה? הוא לא אמר רק תורה, מה בא לי להגיד עכשיו רק תורה? מה זה לחיות את זה? אז אם כדי לחיות ככה, אי אפשר להיות פתוח. אי אפשר להגיד, אולי אלוקים נמצא גם במקומות אחרים, אולי אלוקים נמצא גם בלב, אולי אלוקים נמצא... זה לא עובד ככה. אם אנחנו חושבים שחברון חשובה לנו, אז זה טובה מאיתנו מחירים, זה לא רק לגור פה. לא משנה, כל דבר, יש מיליון דוגמאות, אם מאמינים במה שמוסרים את הנפש, ואם אני אומר, רגע, אולי גם השני הוא ימני והוא שמאלני והוא חושב ככה, והוא בעד המדינה והוא נגד המדינה, מי יודע? אז זה נורא נחמד, זה נשמע מאוד נאור, אף אחד לא יכעס עליך, אבל אי אפשר למסור את הנפש ככה. יש פה איזה פער, יש פה איזה סתירה בין נאמנות אינסופית, לבין היכולת להיות פתוח לכם. אני לא יכול להיות פתוח לכם. אם אני חושב שזה רעל, אז אני חושב שזה רעל. אולי זה בעצם לא רעל. אז למה שאני כל כך אלחם לא מקבל את זה? אם את, משהו חשוב לך, אז משלם מחירים, כי זה חשוב לך, כי זה יקר לך, אם משהו יקר לך, או שזה לא יקר לך. אם את פתוחה, את אומרת, רגע, אולי אני לא צודקת, אני לא כזאת חשוכה, ולא כזאת פנאטית, אולי, אז את לא מקיים בכל נפשך, את לא יכולה, לא יכולה ללכת עד הסוף. אז אלי זה אדם שהולך עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף. אנחנו, מי שמוכן להיות קשוב לאחרים ולהגיד, למה גם היוונים קצת צודקים, מה יש? בואו תנסו, מה, באמת, יש דעות כאלה? הרב הזה אמר, בטח יש איזה רב שאומר משהו אחר, נו, באמת. אז אפשר לגן מגינות כאלה, אז בסדר, ככה החיים יראו, בכל דבר אפשר, נכון? בכל דבר תמצאו איזה רב, אם לא תמצאו איזה רב, אז תשמעו לו כסף והוא יגיד מה שאתם רוצות. ובסוף תעשו מה שאתם רוצות, זה לא גדלות, זה לא התמסרות, זה לא חיים, זה לא חיים. אז אלי לא שם, אלי הולך, אלי הוא לא פתוח, בכלל לא פתוח. ומה זה לא פתוח בדעות שלו? בואו תראו, כשאיש האלוקים בא אליו ומוכיח אותו. בפרק ב', משהו מפחיד כזה. פסוק אבזיין, ויבוא, יש פרק ב', פסוק אבזיין, יש לכם? ויבוא איש אלוהים אל אלי ויאמר אליו, כה אמר אדוני. יש פה נבואת תוכחה קשה מאוד לאלי, בסדר? לכן נאום אדוני אלוהי ישראל, פסוק למד. אמור אמרתי, ביתך ובדבריך את רצוני עד עולם, רציתי שזה יהיה עד עולם, נגמר. נאום השם חלילה לי, מכבדה אכבד ובזה יקלו. הנה ימים באים וגדעתי את זרעך ואת זרועך ואת זרוע בית אביך מיוצא כמבטיך. קיצור, יש לו נבואה קשה מאוד, וזה לך עוד פסוק למדלת, זה הסימן אשר יבוא אל שני בניך, אל חופני ופנחס, ביום אחד ימותו שניהם. ככה אומר לו איש האלוקים, וזה לא עוזר, זה לא עוזר כי אחר כך בפרק הבא יש נבואה עוד פעם. עכשיו זה נבואה. נבואה של השם אל אלי דרך שמואל, שכל מה שאיש אלוקים אמר, זה יקרה. בפסוק י' ח' בפרק י' ג', ויגד לו שמואל את כל הדברים ולא כחד מנו, ויאמר. מה אומר אלי כשהוא שומע את הנבואת הפורנות, מה הוא אומר? תסתכלו פסוק י' ח' פרק ג', השם הוא הטוב בעיניו יעשה, נכון? מה זה? מה זה השם הוא הטוב בעיניו יעשה? אומרים לו נבואת פורענות קשה מאוד מאוד. מה הוא אומר?
מקבל
בהכנעה. נכון? צדיק. מקבל בהכנעה. מרשים, נכון? נכון? ממש לא נכון, כביכול. לא, ממש לא נכון. כמו שאני אומר לך, תשמעי, אם את ממשיכה לעשן סיגריות, את הורסת את הריאות שלך. השם הוא, אתה בעיניו יעשה. לא אותו דבר, נכון? תיסי באור אדום, אז תיכנסי במסעית. השם הוא, אתה בעיניו יעשה. כאילו, למה שולחים לך נביא? למה? בשביל להוכיח אותך, נכון? בשביל להעביר עליך ביקורת. הדרך שלך ושל הבנים שלך תוביל לזה שביתך ייקרת מעם ישראל, נכון? אז מה אני צריך לעשות? אני צריך להגיד, טוב, כנראה טעיתי. אז אני אשרת את הדרך שלי. אלי לא אומר את זה. למה אלי לא אומר את זה? למה? אם מישהו בא ואומר, תמשיך לי ככה, תחטפי. אז צריך לעשות חשבון נפש, נכון? נכון? כן, זה בטוח נכון? נניח מישהו מסיירת, משרת בסיירת מטכ"ל. זה משרת במאה ואחד, בסדר? לפני סיירת מטכ"ל. במאה ואחד אחוזי המוות במאה ואחד היו מטורפים. בסדר? כמה מתו שם, כמה נשארו בחיים, זה אחוזים מאוד נמוכים. יבוא מישהו לבחור במאה אחד, ואני אומר, אם אתה ממשיך ככה, אתה הולך להירג במלחמה. אז הוא יעשה חשבון נפש, יגיד, אה, באמת, טוב, אני רוצה לעזוב את היחידה, נכון? איזה יופי. א', כי רתח לי עד עכשיו, מסר לי חשיב אותי. וב', כי עכשיו אני לא צריך להריד עם המזגן. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהקונה המדורות. בסדר, אם הוא ידליק, ניתן לו. נזרום איתו. איפה הייתי? התגובה של אלי. אלי יכול להגיב ככה, כמו ילד קטן. או שאלי אומר לו, אני משלם את המחיר. אני עושה, כשמישהו בא ומוכיח אותי, אני עושה חשבון נפש. אלא אם כן מה? אלא אם כן כל החיים אני עושה חשבון נפש. אלא אם כן אלי כל הזמן עושה חשבון נפש. כשמישהו מוכיח אותי על מה שאני עושה מתוך עצלנות, מתוך בטלנות, מתוך טעות, אלא אם אתה ממשיך ככה, אתה הולך לחטוף. ואז אני אומר, טוב, אז אני אעשה טוב, אז אני לא אמשיך כך. אם תמשיך לאשן, אז אוי ועבוד. אז תמיד ידעתי שלא בסדר לאשן, עכשיו אני אהיה חזק. אבל אלי הוא לא בסדר, אלי הוא בסדר. אלי לא עסוק ביצרים שלו ובחונשות שלו ובתאוות שלו. אלי עסוק רק בקידוש השם בעולם, זה מה שהוא עסוק. ובא אליו מישהו ואומר לו, אז הבנים שלך ימותו. אז ימותו, מה אני אעשה? זה כואב לי מאוד. אבל אני עכשיו מתקן עולם מלכות שדי. אני עכשיו בונה את התורה בעם ישראל. ככה אלי מגיב, אלי לא מגיב באטימות. אלי בטח מגיב בהכנעה, כן. אבל זה אומר שאני לא בסדר, זה לא אומר שאני לא בסדר. תלכי לך בבחור מסוים מתקל, תגיד לו, אם תלך לעזה, אז יכול להיות שיהרגו אותך. אני יודע שיכול להיות שיהרגו אותי, אני עושה את זה בשבילי. אני עושה את זה בגלל הנוף היפה. אני עושה את זה בשביל שעם ישראל יוכל לחיות. בשביל זה אני עושה את זה. ברור שיהיה קשה, ברור שיהיה מסובך. מה אתה בא לגלות יסודות כאלה? מה? השם הוא אדום בעיניו יעשה, זה מראה לנו איפה אלי נמצא. אלי נמצא בוודאות מוחלטת וטוטלית. הוא מסר את הנפש הרבה יותר מסיירת מטכ"ל, הרבה יותר. ולכן הוא נמצא במקום הזה. אז הוא לא בטוח. אם בעיני מישהי המצווה הכי גדולה בעולם זה לא פתוחה, אז אלי לא קיים את המצווה הזאת לפי שיטתה. יש לו את האמת שלו. הוא לא מתפשר איתה. את יכולה להתפשר על אחד ועוד אחד שווה שתיים, אי אפשר להתפשר עם זה. מה שאני מתפשר את זה כנראה לא חזק אצלה. אצל אלי התורה היא האמת המוחלטת. ולכן חנה אומרת לו, אבל אני התפללתי בלב, הוא אמור להגיד, חנה, זה נורא עצוב לי, אבל זה האמת. זה האמת. לתדמתנו, בשתי הפעמים שאלי מתווכח עם חנה, אז הוא מתקפל. בשתי הפעמים. גם בפרק א', שאומרת לו, עד מתי תשתקר, ואומרת לו, אישה כשתרוע, לא אדוני, פספסת, אז הוא מברך אותה. וגם בפרק הזה חז"ל שומעים שהוא אומר, הלו, הוא צריך למות, וחנה אומרת לו דברים שהוא לא מסוגל להבין אותם, הוא לא מסוגל להזדהות אותם, הוא לא מסוגל להיפתח אליהם, והוא מוותר לה, והוא לא עושה כלום. למה? אז מה זה פתיחות אמיתית? זה מה שאלי מלמד אותנו. לא מה זה פתיחות שבאה מרפיסות, מחוסר עמוד שדרה, מחוסר זהות, מכולם נחמדים, מה פתאום? יש באלי פתיחות שהיא אחרת לגמרי, היא פתיחות מאוד מאוד מצומצמת, היא מאוד נרחבת, מאוד מצומצמת. אלי, כשאלי עומד ליד מישהו, אז בואו תגידו אתם מה זה הפתיחות של אלי. למה אלי מוותר לחנה? למה? תחשבו שאתם חנה ותבינו למה אלי מוותר לכם.
כי הוא מבין שיש
דרך נוספת לעבוד השם. אין דרך נוספת לעבוד השם. אין דרך נוספת, לא, אז יאללה, אז גם אני אלך בדרך אחרת. אם לא צריך למסור את הנפש, אז למה שאני אלך לשם?
כי הוא
מזהה שהיא גם עושה את הנפש. נכון, אני גם חושב ככה. אלי יודע לזהות מי שעומד מולו. כשאלי עומד מול חנה, הוא אומר, האישה הזאת לא יותר קטנה ממני. זה מה שהוא יודע. לילי שניים הרבה יותר עמוקות משלנו, ואלי לא בטוח לכולם. לכמעט כל האנשים שהוא בוטח, שהוא רואה בחיים, אז הוא אומר, בסדר, אבל הם לא מרשימים אותי. מרשימים אותי פחות, מרשימים אותי יותר, אבל כשהוא עומד מול חנה, הוא עובר לדום. הוא אומר, היא לא תשנה את הדעות שלי, היא לא תשנה את הדעות שלי, אני עם הדעות שלי עד הסוף, אבל לתדמתי יש פה מישהי שאהבת ישראל שלה, ומסירות הנפש שלה, וטוב הלב שלה, והגבורה שלה, הם טהורים, מה אני אעשה? הם טהורים. הוא עומד מול חנה, והוא לא שופט אותה, אם היא במגזר שלו או לא במגזר שלו. לא ככה שופטים בני אדם, מה לעשות? אני מאוד מאמין בתורה שלי, באמת שלי, אבל היכולת לשפוט בן אדם, קודם כל אנחנו לא עסוקים בלשפוט בני אדם. אנחנו עסוקים בלשפוט רק את עצמנו. אבל אם כבר, יש לנו, אני מקווה שתבנו בעצמכם זהות עמוקה, שורשית, שתיתן לכם כוח לחיות בשמחה אותה, וללכת אחרי הדרך הזאת, גם כשיש ימים קלים, גם כשיש ימים שטובעים קורבנות ומחירים, שהשם ישמור על כולם. אבל בוודאי שיש דרך. גם כשאני פוגש מישהו אחר שהוא לא חושב כמוני, היכולת שלי לשפוט אותו אם בכלל, זה לא לפי הדעות שלו, זה לפי האישיות שלו. היכולת שלי לשפוט אותו לפי האישיות שלו לא צריכה לגרע כהוא זה מהאמונה שלי. איתי אלוקים מדבר כך. אם מישהו אחר יכול להיות שאלוקים מדבר אחרת, זה הפוך מ... זה הפוך מפלורליזם, נכון? מה זה פלורליזם? פלורליזם זה... בסדר. עזבי, עזבי, שישאר. נתן לי הפסקה, תודה רבה. אלוקים ברא אנשים שונים, אני אכבד את זה. פלורליזם זה להיות... זה לא לכבד אחרים, זה לא לכבד את עצמי. אני מכבד אחרים לא בגלל שאני מכבד אותם. זה חוסר אכפתיות, זה אדישות. הוא רוצה לקח צנשיקח, הוא רוצה לדפוק את הראש בקיר שיתפוק, הוא חושב ככה, אולי בוא, זה נשמע מאוד נחמד ומכובד. אבל זה כל כך לא מכבד. יש פסוק שקוראים לו, צדיק באמונתו יחיה. לקחו את הפסוק הזה, החליפו אותו מילה אחת והרגו אותו לגמרי. במקום צדיק כתבו איש, נכון? איך הרגו את הפסוק הזה? כמה מילים החליפו? את כל השלוש החליפו. אם החליפו צדיק, זה הכל אותו, זה בכלל אותו דבר. כי האמונה ויחיה זה כבר מילים אחרות לגמרי. איש באמונתו יחיה זה, אל תתערבי בחיים של אף אחד. נראה זה מה שהיא רוצה. היא רוצה את חתולה, תהיה חתולה, היא רוצה את תרנגול, תהיה תרנגול. היא בכלל חושבת שעכשיו בפלורסנט יהיה פלורסנט, אל תתערבי לה, כל אחד שעשה מה שהוא רוצה, נכון? כזה נחשב דתי, נאור, נכון? רוצות להיות מתקדמות ותרבותיות ו... ולא כמו כל הפרימיטיבים האלה. אז תגידו, כן, אני מכבדת, איש באמונתו יחיה. מה זה אמונתו? מה פירוש המילה אמונתו במשפט הזה? אמונתו זה משהו בדעות שלו, בכיוון שלו. מה זה יחיה? שיעשה מה שהוא רוצה. צדיק באמונתו יחיה זה בדיוק הפוך. אמונה זה לא דעות, אמונה זה קשר לאלוקים. אמונה זה משהו חי, זה משהו אמיתי. צדיק חי מכוח האמונה שלו. רק צדיק חי, מי שאין אמונה הוא לא חי. הוא, יש לו איזה אורגניזם, הרקמות שלו פועלות. הוא נמשך לדברים, הוא נדחה מדברים, הוא צוחק, הוא עושה צחוקים, הוא בוכה, הוא רואה סצנות מלודרומטיות, שהוא מרגשות אותו מאוד, הוא עושה סלפי בכל מיני מקומות, איך שכחתי להגיד את זה. אבל הוא לא חי, הוא לא חי, הוא לא יונק ממקור החיים, ממשמעות החיים. מי שחי זה צדיק, מאיפה הוא צדיק? מזה שהוא קשור באמת לאמונה שלו, הוא חי את זה. ואם זה לא אמונה, אז הוא לא חי ולא אמונה, והוא לא צדיק, אז זה כלום. אז אלי, מה זה חי את האמונה שלו? מה זה לא מתפשר לה? אחד ועוד אחד שווה שתיים, זה יותר חלש מהאמונה שלו. אבל הוא עומד מוכנה, הוא אומר, מה אני אעשה? אני יודע לזהות שאלוקים נמצא אצלה. אני לא מבין את זה, לא מבין. אלי לא כל אחד שאומר, סליחה, טעיתי, אחד ועוד אחד שווה שתיים, שלוש, בסדר שעוד. הוא לא שם, מה פתאום? אבל מול חנה הוא עובר לדום, הוא לא יודע למה. הוא לא יודע למה, הוא רואה מישהי שממש לא בדעות שלו, ממש לא, אבל הוא יודע מי, הוא יודע. וכשהוא יודע מי, יש לתדמתנו אנשים שלא חושבים כמוני, אבל הם צדיקים לא פחות ממני, מה אני אעשה? לתדמתי, אני קשה להקל את זה, יש צדיקים גדולים שלא אומרים מי שדרך לחיילי צה"ל. לא מוצפי אותו המדינה. אני לא יודע איך לאכול את זה. לא יודע איך אדם... צדיק, איך אדם נורמלי לא אומר תודה לחיילי צה"ל, אני לא יודע, אבל אני מסתכל עליהם מקרוב לאנשים האלה. ואני אומר, וואלה, הם אנשי מופת, מה אני אעשה? אני לא מבין את זה, אבל מה, בגלל שהם לא חושבים כמוני, אז הם לא אנשי מופת, אני רואה את היראת שמיים שלהם, אני רואה את טוב הלב שלהם, אני רואה... אז יש לי קושייה! יש לי קושייה! אבל אני לא אוותר על הדעה שלי בגלל זה, בגלל הקושיות שלי. אני לא אגיד, טוב, סליחה, בעצם אני התבלבלתי, כנראה אני לא... מה פתאום? מה פתאום? אבל זה פתיחות אמיתית, פתיחות אמיתית זה אחרי שבניתי בית. אם אין לך בית, את לא יכולה להיות פתוחה, נכון? הומלס הוא לא פתוח לכולם. הוא בית בלי קירות, נכון? אין שם בית, אין שם כלום. אחרי שיש לך בית, את יכולה לפתוח את הבית, להכניס עוד אנשים, או עוד דעות, או עוד רעיונות. לאלי יש פתיחות אדירה רק למי שהוא מלא כבוד אליו, כבוד אמיתי. ומי שלא, אז הוא גם מלא כבוד, והוא חושב שהוא טועה. אז פעמיים אלי עומד מול חנה, ובעצם הוא מראה לה, אני לא יודע להסביר, אבל אני מקבל את העמדה שלך. אלוקים איתך מדבר בצורה שונה ממני. זה ממש לא פלורליסטות, ממש לא. זה עמדה עליונה ונישאה, שחנה מעדיפה ששמואל יתחנך אצל האיש הזה ולא אצלה. חנה חושבת שאם שמואל יגדל אצל אלי, זה יבנה אותו הרבה יותר גדול מאשר אם הוא יגדל אצלה, גם אם הדעות שונות. למה? כי אלי בעצם מעניק לשמואל רמות אחרות לגמרי של ענווה. רמות אחרות לגמרי של הקשבה לאלוקים. אלי נותן לשמואל הרבה יותר מאלי, כי יש באלי משהו יותר גדול מאלי. הענווה הגדולה הזאת, היכולת לזהות, היכולת של לשלב ביחד, זה בלתי נתפס, אבל זה מה שאנחנו חולמים. גם נאמנות מוכללת לאמת, וגם לזהות מתי אלוקים הוליך מישהו אחר, לא אותי, בדרך אחרת, זה מה שגרם לשמואל מה? לעבור תחנות בחייו, משום ששמואל עובר גם תחנות בחייו. שמואל תחנה ראשונה הוא היה מנהיג של כלל ישראל, אחרי זה עם ישראל ביקש מלך, הוא לא היה אמור, הקדוש ברוך הוא נתן לשמואל למשוח את המלך הראשון את שאול, למרות ששמואל מאוד מאוד לא רצה. ואחרי שהקדוש ברוך הוא מפטר את שאול, אז הוא בוחר בשמואל לבחור את דוד. בעצם שמואל בחייו בונה פה כמה רמות חדשות של גאולה בכלל ישראל, רמות שלא נמצאות בו מכוח מי, אני חושב מכוח אלי. כי אלי לימד את שמואל לא רק לחיות את עצמו בשיא העוצמה, אלא יכול, להיות יכול להוליד מעצמו דברים שהם הרבה יותר גדולים ממנו, כן. אז חנה, אם אתם מדברים סתם על השפעה חברתית, אז כדאי חברה טובה, כדאי שהילד יהיה איפה שכולם אומרים אותו דבר, והוא לא רואה אנשים שאומרים אחרת. כן, חינוך רגיל זה במקום שכולם אומרים לך שאתה צודק, וכל מי שלא חושב כמוך אתה טועה. זה יעזור מאוד לילד להישאר באותה חסידות שההורים נמצאים. אבל אם רוצים לגדל פה ילד שהוא מקשיב לאלוקים, מוכנים לקחת סיכון שהוא ילבש כיפה מהחומר הלא נכון או מהצבע הלא נכון, אז חנה לימדה אותנו שמקשיבים לאלי. אז יש פה דו שיח כזה שאף אחד לא מבין את השני. היא לא מבינה אותו, הוא לא מבין אותה, והוא מתקפל, הוא מתקפל כי... כי הוא רואה שאיתה אלוקים מדבר אחרת. ואם שמואל מורה הלכה בפני רבו, אז זה יהיה, אבל הוא ישאיר את זה לשמיים. הוא ישאיר את זה לשמיים והוא לא יתערב. כן, שאלות עד כאן.
איך בעצם את אומרת
שלי לא מוכיח את בניו? הוא הוכיח אותם, אבל בשפה רפה.
אבל במה?
בשפה רפה, לא כמו שהיה צריך. מוכיח אותם, אני עוד לא יודע לפרק ב', ואני אפילו לא בטוח שנגיע לפרק ב', אבל... הוא כן הוכיח אותם, אבל הוא הוכיח אותם ב... ראינו את זה, אתם זוכרות? שהוא הוכיח את בניו, שאומר, על בניי לא טובה השמועה, אם חטא איש לאיש ופעילו אלוקים, אם להשם יחטא, מי פעילה לו? ראינו שבעיניו, בין אדם למקום הרבה יותר חמוד בעיניו מחברו. יש משהו? יש מישהי שהייתה שם פעם? לא זוכרות? פעם היה כזה שיעור. יכול להיות, לפחות אני מדמיין, איך הוא תדעו. יכול להיות שלא היה כזה שיעור. רק אני די שט בספר שמואל. אז מה שאלת? הוא הוכיח אותם בדברים מאוד שילויים. תראו, מעמד הכהונה בשילה הוא מעמד מובנה. מעמד הכהונה, אלי לא חושב שצריך לקדש שם שמיים, בסדר? לקדש שם שמיים, זה ביטוי שמאוד מאוד מצוי בחברה הציונית, נכון? אנחנו צריכים לעשות קידוש השם, איזה קידוש השם זה? כאן הבת שלי הראתה לי דיסק כזה, שלקחו את כל התוכניות ריאליטי ואת כל הרגעים שמקדשים שם שם שמיים. וואלה, אני לא זוכר מה היה. איך אחד צריך לאכול קרבולת, אז הוא בודק שיש איזה הכשר הבדץ קונה. ואחד צריך לקפוץ על חתול, אז הוא בודק שהחתול הזה קשה. לא זוכר בדיוק. כל מיני תוכניות כאלה, וואו, הם... אומר, אוי, שקיעה, הוא נעמד באמצע הג'ונגל, מתפלל. לא זוכר. הם סולחות לי שלא עשיתי על זה חזרה, אני לא זוכר בדיוק את כל הפרטים. איזה קידוש השם יור, האם מכבי תל אביב זוכה בגבע, איזה קידוש השם? האם בחורה דתייה זכתה בכוכב נולד? זה קידוש השם? בחברה הדתית לאומית נראה לנו שכל דבר, לא יודע בחברה הדתית לאומית, בחברה הסובייטית. מה זה קידוש השם? אנחנו לוקחים משהו נראה לנו טוב, ואז אם מישהו דתי עשה את זה, זה קידוש השם, נכון? האם אלוף העולם באגרוף במשקל כבד היא בוגרת המדרשה? זה קידוש השם? איזה בומבות, היא מרסקת פרצופים. אם ראש מאפיה הוא בוגר הישיבה, זה קידוש השם? לא, משום שמה שקובע קידוש השם, קידוש השם זה להראות לכולם שהתורה היא רצינית, נכון? אז בואו נראה ממה כולם מחזיקים. הוא יודע לבשל חביתות הכי יפה. וואו, כבוד למגזר, יו. איזה כיף, אלוף החביתות הוא משלנו. מה קובע הגדרה של קידוש השם? מה קובע? מה? זה לא יכול להיות שהעולם החיצוני מכבד את זה, אז לכן נגיד שזה קידוש השם, נכון? כי העולם החיצוני מכבד גם דברים מכוערים מאוד. מכבד דברים מכוערים מאוד. אז אנחנו לוקחים ערכים שעולם מנוכר קובע, לפי זה קובע, זה קידוש השם? לא בדור, זה קידוש השם. קודם כל קידוש השם, תשאלו את אלי מה זה קידוש השם, ומה אני אגיד לך מה זה קידוש השם? הלכה, מה זה קידוש השם? לאלי יש דרך אחת לקדש את השם, שמור את ההלכה. מה יחשבו עליך? מעניין אותו כי קליפת השום מאמן אותו. מעניין אותו מה יחשבו עליך, כי אם יחשבו על דברים לא טובים, זה אולי יגרום לאנשים להתרחק מהתורה. נכון? אז אם יראו שאני אלוף העולם מגרד במשקל כבד, אם ידעו שאני ראש מאפיה, ויגידו, וואו, איזה ראש מאפיה רציני, אפשר לשלב, אתם רואות גם ללמוד בישיבה וגם להיות ראש מאפיה ואפילו להצליח. אז אולי זה יגרום לעוד כל מיני פושעים לשלב ולבוא כמה זמן לישיבה. אתם מבינות לבד צריך לשים גבולות. איפה אלי שם את הגבול? לאלי יש גבול מאוד מאוד ברור. הפעם זה לא כל כך משנה מה יחשבו ואיך יחשבו. מה שחשוב בחיים זה מה שאלוהים קבע. למשל, למה הכהנים יותר חשובים מכולם? למה? תשאלו את אלי למה ומה הוא יגיד לכם? למה? ככה, כי ככה כתוב בתורה. אין שום הסבר אחר, לא רוצה לשמוע הסבר אחר. כל הסבר אחר הוא הסבר אנושי. אלוקים קבע שזהו. האם כהן צריך להיות יותר נחמד מישהו אחר? ממש לא. אני גם לי בתור כהן לא יודע למה. למה באמת אלוקים באמת? מי אני חצוף להגיד באמת? יהיו כאלה שיגידו, אתם יודעות למה השם בחר בכהנים? בואו אני אגיד, קראנו את הפסוקים האלה קודם. בפרק ב', מה איש האלוקים אומר לאלי? פסוק הבזיים. ובחור אותו מכל שבטי ישראל, לי לכהן, לעלות על מזבחי, להכתיר כתורת, לשאת אפוד לפניי, ואתנה לבית אביך את כל אישי בני ישראל. למה? את מי הוא בחר? אתם זוכרים מי הכהן הראשון? איך קראו לכהן הראשון? אתם זוכרות? את אהרון שהוא אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריאות, ומקרבה מהתורה. יש כאלה שגידו, אתם יודעות למה השם בחר באהרון? בגלל כל מה שאמרתי. כהן זה איש חסד. כהן, זה הרב זצ"ל, הוא צריך להיות כהן, בוודאי הרב צבי יהודה כהן, החפץ חיים כהן. יש הרבה כהנים בעם ישראל שהם וואו, הנזיר כהן. כהנים זה אנשים שהמדרגה המוסרית שלהם היא מאוד 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 נעלה. מכוח זה הם מבטאים את המנהיגות הרוחנית של עם ישראל. אבל אם יש מי שאבא שלו כהן וסבתא שלו כהנת, והוא מתנהג כמו מנוול, אז מה אם הוא כהן? מה זה משנה? אצל אלי זה באמת פחות משנה. אלי מדבר על סגולה, סגולה. סגולה זה איך השם בחר בנו. זה לא משנה אם את מבינה או לא מבינה, זה לא כל כך מעניין אותו. אם את מתחברת, לא מתחברת, הוא לא כל כך עסוק בזה. יש תורה, ואם את רוצה לחיות את אלוקים, תתבקי לתורה הזאת. תסביר לי, תשכנע אותי, תדבר אליי, נראה אם זה ייגע בי, נראה אם זה יעיר אותי, נראה אם זה עושה לי את זה. אלי לא מכיר את השפה הזאת. אלי אומר, תורה זה משהו על כי אנחנו בני אדם. יש לנו רק דבר אחד, לקבל לנו עול מלכות שמיים, באהבה, באהבה. ואם תקבל עול מלכות שמיים באהבה, יפתחו שערי קדושה, ופתאום השכל שלך יהיה לא אנושי, יכול להיות תעברי לעולמות אחרים. אבל בעולם הזה ההסברים, שיעורי האמונה לא מעניינים את אלי. הוא חי את הקדושה דרך המצוות. ולכן לא כל כך אכפת לו שהבנים שלו מתנהגים בצורה מסוימת. אז הם לא היו אנשי מעלה, אבל הם כהנים, מה אני אעשה? הם כהנים. זה כמו שתגידי שהברזל יתנהג לא יפה, ולכן את רוצה שהוא לא יוליך את החשמל. את רוצה שהצמר יוליך את החשמל, כי הוא יותר יתנהג יפה. מה שזה פיזיקלי? אלוקים ברא את המתכת הזאת מוליכה, ואת הצמר הזה לא מוליך, אז מה זה קשור מוסרי? שם אלי נמצא. אלי הוא איש מאוד קדוש, אלי הוא איש מאוד מסגר. אנחנו נדבר על אלי, ונראה מה התפקיד שלו בהיסטוריה. התפקיד שלי לא נגמר בדור ההוא, התפקיד שלי חשוב גם בדורות שלנו, בטח. חייבים שיהיו לנו פה אלי, בנים של אלי, תלמידים של אלי. יש פה איזו אמירה שבלעדיה אנחנו לא נוכל לשרוד, אבל אני נמצא באיזה מקום, אז הוא מוכיח את בניו, אבל בצורה מאוד עדינה, בצורה מאוד מפויס, בצורה כזאת שפחות סוערת, ומי שחושב שאלוקים יתגלה גם דרך המוסר, גם דרך ההתנהגות, גם דרך התרבות, אז הוא יגיד, תשמעו, לזכות באליפות אירופה, זה לא קידוש השם אולי. לא בטוח שאני גאה של השחקנים שאני יש כיפה על הראש. אבל יש הרבה דברים שהם כן קידוש השם, זה לא רק לקיים את ההלכה, כן? לעשות מעשה חסד, או מעשה ברכה, או לגלות תרופה לסרטן, או לתת הרבה טוב לעולם. יש הרבה דוגמאות, כן? כן, יכול להיות שבשירות לאומי קידש את שם השם, גם אם לא עשית באותו רגע הלכה מסוימת נקודתית. יכול להיות שכן קידש את שם השם. האם זו אותה שאלה קודם? האם אלוקים נמצא בתוך הספר, או מי שמתוך הספר, אנחנו מגלים אותו, איך הוא נמצא בכל מרחבי ארץ, כל טוב סדר.